Okay. Shalom. Shmi Moshe Targum, the Mishnah Gemara of the Shavua. אנחנו לומדים במשבצת הזאת תורת ראשי ישיבה, המייסדים. אנחנו עושים רוטציה, פעם יגיעו יותר עוד שתי, שלוש דקות. בסדר, אין מספיק דפים בכלל. אז רציתי היום להתייחס לשיחה שרב ליכטנשטיין נתן על תשובה לפני יותר מ-30 שנה. והשיחה הזאת משקפת שלוש נקודות. אני רוצה שתראו ושתכירו שלושה אלמנטים של רב ליכטנשטיין. קודם כל, מה שאני מגדיר השכפתיות, שסך הכל אפשר לסכם את השיחה הזאת, את ה... זאת לא שיחה, בוא נגיד שזה שיעור, שרב ליכטנשטיין המליץ לנו לעשות תשובה לא רק על חטא ספציפי, אלא על שכחת השם. זה לקח לו איזה שעה וחצי להגיד את זה. כי הכל זה, מה זה שכחה, ומה זה הקדוש ברוך הוא לקשש עם בני אדם, ומה זה תשובה, ואיך לגשת. בקיץ, אני זוכר, הוא היה מדבר בליל שבת, בערב שבת, ליל שישי, הוא היה מדבר בין קבלת שבת לתפילת ערבית, מינימום, השיא שלו, מינימום שעה וחצי. מינימום. כן. השלמתי את השינה. אז חזרתי הביתה בקיץ, עשינו קידוש רגיל, כל שבת עשינו קידוש 10:30, 10:45. אז אשתי חיכתה לי בבית, בבנות הקטנות, שברוך השם היום הגדולות, והיא אמרה לי אחרי קידוש, נו, מה דיבר רב ליכטנשטיין השבוע? אמרתי, הוא דיבר על כך שמשה רבינו היה איש טוב. היא אמרה לי, לקח לו 1:30 להגיד את זה. כי תמיד היה השכפתיות, מה זה טוב, ומה זה איש, ומה זה טוב לקדוש ברוך הוא, טוב לבריאות, מה הבעיות של טוב, יותר מדי טוב, פחות טוב, איך עושים טוב, ומה זה... הוא לא אמר מילה, ורם איתן אמר את המשפט, הוא המשיך עוד משפט, ועוד מושג, ועוד... וזה תמיד מאוד איתי, מזכיר לך מישהי? מאוד איתי, מאוד ככה רחב, מאוד פנורמי, הכל זה... איזו ראייה כוללנית, פנורמית, עולמית, בניית מערכת, תשתית. אני הקבלתי אחרי פטירתו לסטט אותו כמה שאפשר. אבל אני מדבר הרבה בכל מיני מקומות בעולם, ושאלו אותי פעם, נו, למה אתה מצטט תמיד את רב עמיטל? אתה לא מצטט מספיק את רב ליכטנשטיין. אני אומר אנשים, רב עמיטל מאוד קל לצטט אותו. יש איזה משפט שהוא אמר, או איזה סיפור, או בדיחה, או שיר שהוא לימד אותנו. אבל ליכטנשטיין, זאת מערכת ענקית, הוליסטית, אורגנית, הוא בנה אותנו מהקומה התחתונה, עד הפנטהאוס, הכל זה מאוחד, משולב, מרושעת, הכל זה ככה אחיד וסודי, מאוד קשה לצטט אותו. פה לא תקשיב, לא תראו פה משהו מדהים, מהפכני, רב עמיטל אמר משהו, אמרתי אתכם לפני שבוע, על ראיית רב עמיטל והיכולת שלו להפוך את הקפידה למשהו יותר אנושי ויותר רגשי ויותר קשור לבני אדם, משהו שלא חשבת על כך לפני כן. היום כל מה שמחסין כתב הוא נע... בסדר, אני מבין את זה, אבל אתה לוקח את כל המכלול ואת כל המערכת יחד, זה משהו מדהים, משהו בסיסי, משהו הייתי אומר תשתיתי, יסודי, מכונן, זה הכל זה הופך להיות הבסיס עד הקומה. זאת נקודה אחת שרציתי לראות לכם. נקודה שנייה, החיבור בין עולם הלכתי לעולם המחשבתי. זה דבר שהוא ירש מאיר סולובייצ'יק. כל דבר שסולובייצ'יק אמר בעולם המחשבה מושתת ומיוסד על עולם ההלכה. מי שרצה לקרוא איש ההלכה, זה אחד מהספרים, שלושה הספרים הכי חשובים, איש ההלכה, ויש אמונה, וכמובן וביקשתם משם. אבל האמירה של איש ההלכה, לא סתם אומרים ואומרים איזה דבר תורה, וחושבים על איזה מושג יפה, לומדים את ההלכה, ממפים את העולם ההלכתי, ושואבים מעולם ההלכתי כל מיני נקודות שמובילות אותנו לחידושים והבנות מחשבתיות וקיומיות. אז רב ליכטנשטיין לא בדיוק בכיוון הזה. הוא היה מוכן להגיד כל מיני דברים בלי איזה עוגן וחיבור הלכתי, אבל תמיד הקשר והחיבור והמעבר הקל, המעבר המאוד מאוד חלק והרצוף מן עולם ההלכה בסוגיה בגמרא בפסחים שנראה היום שעוסקת במשהו קשור לקורבן שלמים וקורבן תודה ומזבח, איך זה קשור לקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. וכמובן, הנקודה השלישית שבעצם, אם סיפרתי לכם לפני שבוע שרב עמיטל קרקע אותנו, בסדר שאתם בני אדם, בסדר שאתם פגומים, בסדר שנלחם את החולת, בסדר, בסדר, בסדר. כן? רב חסין תמיד, הוא לקח אותנו לאיזה מקום אחר, הגיע אותנו להיות מלאכים, להתעלות, להתרומם, להיות יותר ממה שאנחנו, והוא מספר פה מה זה תשובה, לשמור על קשר אחיד ורציף והקדוש ברוך הוא כל הזמן, ורצה, אפילו להיות מלאך אשר, להיות וילנגון, וכמובן לא יכולנו, רק הוא יכול, אבל בכל זאת קיבלנו שאיפות, וקיבלנו אמביציות, והרצון, והתשוקה, והניסיון, להיות יותר, לא רק לקבל את עצמנו ולהיות שמחים ממה שאנחנו, עם טיבונים ועם איזה הרחבות, אלא גם, והקומבינציה הזאת בחיים היא מאוד 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 חשובה. יש כל מיני אנשים שהם כל כך דרוכים, כל כך שפטניים, קשה לקבל את עצמם, קשה לקבל פחות, ועולם נכשל, ועולם חשוך, ועולם שהוא לא פרפקט ולא מושלם. כמובן, קשה לנו לקבל את זה ואחרים. עצמם הם יכולים לקבל את זה, ואחרים הם מאוד ביקורתיים. מצד שני, יש אנשים שמאוד שלמים, מאוד שלבים, מאוד מקבלים את עצמם את העולם, אבל עם שאיפות, עם עוד ככה יבש וסטטי, ואין להם את התסיסה הרוחנית, והקומבינציה הזאת, התרכובת של תמיד לחפש ותמיד לשאוף, ופעם שאלנו את רבי חנין, מה זה שאיפה, אמביציה, מה זה... תתאר לנו מה זאת שאיפה בריאה, כי לפעמים שאיפה יכולה להיות לא בריאה. זה אומר, תתארו לעצמכם את הספר במדף עליון של הכונן, שקשה לתפוס את הספר כי הדף, המדף הוא גבוה, אבל אם תתאמץ ממש תוכל להשיג את הספר. המדף שאתה לא יכול להשיג, זה לא שאיפה בריאה. המדף שיכול להשיג אותו בקלות, זה גם לא שאיפה, אתה מוציא את הספר. המדף העליון, שאם אתה באמת, באמת, מנסה על אצבעות הרגליים, זאת שאיפה בריאה. אז הסיפור הזה והשיר הזה על תשובה, לדעתי, אופיוני. מאוד מאוד מאפיין אותו. את השאיפה ואת הרצון ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא, שמאוד מאוד מאוד מאתגר, לא פשוט, מאוד קשה להשיג אותו, ובכל זאת מציב מטרה ומציב איזה חלום ואיזה שאיפה ורמה, שלפחות עובדים עבור הסדר. אז רוחנסין סיפר על תשובה הפשוטה ומקובלת הקלאסית. מקור ראשון, הרמב״ם, זה הרמב״ם בהלכות תשובה פרק א', כן? עוד מעט, הנה דפי. רגע,
שנייה, אל תשאיר. רק תגידו לי כמה חסרים. מצמצמת את היערות. חסרים, תבואו להגיד.
עוד מעט, אוקיי, הרמב״ם כותב, כל המצוות שבתורה, אוקיי, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, עוד מעט, בין בשגגה, נחכה שתי דקות. אוקיי. אז זה הרמב״ם היסודי, בהלכות תשובה, אני רק אקריא לכם את הרמב״ם, ידוע, כל מצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. המילים המפורסמות של הרמב״ם, כשיעשה תשובה וישב מחטאו, הרמב״ם לא ברור שיש מצווה לעשות תשובה, הרמב״ם לא כותב שחייב לעשות תשובה, הרמב״ם כותב, כשיעשה תשובה, אם אדם מחליט לעשות תשובה וישב מחטאו, חייב להתוודות, שיעשה את התשובה, ויעשה את התשובה דרך הווידוי המילולי, דרך הווידוי של וידוי בפה. כמובן, סולובייצ'ק שכבר דיבר על כך, אני אחזור על מה שאמרתי לפני שבוע, מי שמחפש את ספר יסודי, ספר טוב, להיכנס לעולם של ימים נוראים ולעולם של תשובה, מאוד 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 ממליץ את הספר על התשובה של סולובייצ'ק, על תשובה בעברית, מי שמחפש את באנגלית on repentance, זה סדרת שיעורים מאוד מאוד יסודית, ממליץ לכם, להשיג את הספר, לקנות, לשאול את הספר ולקרוא את הספר, טוב טוב, שנה, שנתיים, שלוש. הספר הזה מהווה בסיס מאוד מאוד חזק, מאוד רחב, ועל הבסיס הזאת תוכלו אחר כך לבנות עוד קומות ועוד קומות כל המשך השנים. אבל הספר הזה למי שאין לה חשיפה מאוד יסודית, אז אולי הפרק הראשון של הספר, השיעור הראשון, אפשר להבין שמטפל בשאלה, לא מעין מצווה לעשות תשובה. כשהגישה האינסטינקטיבית הוא למשהו לא מצווה, הוא פחות חשוב. התירוץ הוא, משהו לא נמנע כמצווה יותר חשוב. כי יש דברים שהם כל כך חשובים והם כל כך יסודיים, שקשה להכניס אותם ולצמצם אותם תוך משבצת אחת מתוך תרי"ג. יש מצוות לולב. מצוות לולב לא משפיעה על מצוות מצה. כמובן, כל מצווה משפיעה על השנייה, כי זה בנוי כמו איזה רשת אחידה, ובכל זאת, הקשר וההשפעה בין שני מצוות, הם קשר וההשפעה מאוד מאוד שולי, מאוד משני. ויש דברים שהם כל כך חיסוליים, שהם לא משבצת בתוך הכברת, שהם הבסיס לכברת. כלומר, למשל, את השיטה של הגאונים, שאין מצווה להאמין בהשם. הדין שדעת, הדין של אנוכי השם אלוקיך, הוא לא מצווה, בלשון חז"ל, קודם תקבלו מלכותיי, אחר כך תקבלו גזירותיי. אז האמונה בקדוש ברוך הוא מהווה בסיס תיאולוגי ובסיס לכל המצוות, כך שהיא לא נכנסת לתוך המשיבה. אז אצל בית שקטן, אותו דבר לגבי תשובה זאת לא אקט של שיפור ותיקון בימים נוראים של חודש אלול ושל ראש השנה ושל יום הכיפורים. יש דין של בחירה של חופשית, סליחה למיין? יש מושג של בחירה חופשית, ורק לבני אדם יש את הבחירה החופשית. וכמובן, אולי היישום הכי אמיץ והכי קשה של בחירה חופשית הוא עשיית תשובה. היכול להחליט מה לאכול, ומי להתחתן, ואיפה לגור, ומה לעשות בחיים. החלטות אלו הן החלטות הכי קלות באופן, כי הן החלטות חיצוניות. אבל החלטה לעצב את עצמי, לייצר את עצמי, לבקר את עצמי, לדעת את עצמי, להכיר את עצמי, לשנות את עצמי. זאת החלטה יותר קשה, כי היא דורשת המצוות, ואני צריך להכיר ולהבין ולהיכנס ולחדור ובאמת באמת לתקן. אז תשובה היא לא סתם איזה אקט מבודד, הנה הגיעה עונת התשובה. תשובה זה הפעלת ויישום בחירה חופשית בצורה הכי חזקה. אני גם מפעיל את בחירה חופשית ביוד כסלב שאני מניח תפילין, וגם ב, אני יודע, בתת אדר כשאני שומר שבת, אבל בתקופה הזאת, וכמובן בכל השנה כשאני עושה תשובה, זאת הפעלת הבחירה החופשית הכי הכי מאתגרת. אז הרמב״ם לא מונה מצוות תשובה, כמובן הרמב״ם משקף את הפסוקים, כמעט ואין פסוקים בתורה שמחייבים אותנו לעשות תשובה. התורה מתארת, אשר אותה לבבך, כשאתם תעשו תשובה, כך וכך יקרה. התורה לא מצווה אותנו לעשות תשובה. יש פסוק פרשת ניצבים, הרמב״ן חולק ושבת עד השם אלוקיך בפרשה הבאה, אבל לפי הפשטות, אין פסוקים בתורה שמצווה כמו, או בערב תאכלו מצות, או כשאתם להיות על ידיך, או כתבר מוזר ביתך ובישריך, הפסוקות תשבו. פסוק כזה מחייב, לא קיים בתשובה. אז כמובן שהתשובה הקלאסית הקונבנציונלית היא תשובה על חטא. בין אם מדובר על המושג של חטא, אדם שצריך להתקרב ולהבין שהמושג של חטא הוא מושג מהיותי ומסכן, מאיים על הבריאות הרוחנית שלו, בין אם מדובר כמובן בחטאים ספציפיים, בהבנות ספציפיות שאדם ביצע. רב חסין דרש כמובן לא רק את העניין של תשובה על חטא ספציפי, לא ארחיב על זה, אבל זה היווה עבורו הקדמה. אם נסתכל ביחזקאל, יחזקאל לא מתייחס רק לחטא. יחזקאל אומר, אמור להם, חי אני נום השם אלוקים, מספר 2, אם אכפוץ ולראות הרשע, כי אם משוב רשע מתערכו בחיה, וכמובן, שובו, שובו מדרכיכם הרעים, ולמה תמוסו בית ישראל. יעזוב רשע דרכו. וישאב אין מחשבותיו בישעיה, לא ציטטתי את הפסוק. רבי חסין לא הרחיב על זה, הוא ציטט את זה, אבל כמובן, התשובה הקשה יותר, זה לא רק על פעולות ספציפיות. יש כל כך הרבה פעולות שאנחנו נמכרים עליהן, ואנחנו קשה לשנות אותן, אם לא נדע ולא נברר את הבסיס הפסיכולוגי, את הבסיס ההתנהגותי שלנו, למה אנחנו חוזרים לאותן תובנות ולאותן עוונות, ולאותן כל שנה עושים תשובה, וכל שנה מקים על חטא, וכל שנה מבטיחים לעצמנו שנשנה את החיים שלנו והחיים, וחוזרים לאותן פעולות, כי כל פעולה מבוססת על איזה דרך התנהגות, והווי מסוים, ואווירה, וסביבה, ונסיבות, ודחף פסיכולוגי. אז יש דרך לכל חטא. והתשובה האמיתית רק תושג אם אדם ידע לא רק לשנות את הפעולה, כי הפעולות מאוד מאוד חזקות, אלא לשנות את הדרך שמובילה לחטא. אז למשל, למי ש... יש מי שיבזבז הרבה זמן באינטרנט שלא יגיע ל... תשלימו את המשפט. מי שיתנהג כך וכך יגיע ל... אז התשובה היא, לפי יחזקאל ולפי ישעיה, לא רק על הפעולות של עוונות וחטאים, אלא יעזוב רשע דרכו וישב עם מחשבותיו. שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמוסו בית ישראל. זאת אומרת, קטגוריה הראשונה, בואו נקרא לזה התשובה הקלאסית, הקונבנציונלית, תשובה על חטאים, פעולות, וכמובן בדיקה יותר מדוקדקת ועמוקה בדרך החטא. אוקיי. התשובה השנייה, זה כמובן מאוד חשוב, רב סולובייצ'יק מאוד מאוד ליבן את הנושא הזה, וגם למי שאין לה מספיק זמן לקרוא את כל על התשובה. אולי החלק שאני מאוד מאוד ממליץ, אפילו אם תצלמו אותו בפלאפון ככה, זה החלק שמספר על ההבדל בין כפרה לבין טהרה. שמצד אחד מחפשים מחילה וכפרה לבונות, אבל המגמה והמשימה היותר אצילית והיותר נשגבה והיותר חשובה ביום הכיפורים, זה להיטהר. כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני השם תטהרו. והטהרה זה איזה מצב אישי ומצב רוחני, לא מצב חוקי או חוקתי, יש לי חטאים, אין לי חטאים, סלחו לי החטאים, הקדוש ברוך הוא מחל לי, סלח לי, כן, לא. כאילו להפוך את כל יום הכיפורים לאיזו תביעה משפטית, והקדוש ברוך הוא תובע אותי, ואני מצליח עם הצוות של עורכי דין להתחמק או להשתחרר, ואני יוצא זכאי בדין, כאילו כל השאיפה ביום הכיפורים זה לקבל את הפתק שאני ככה זוכה בדין. המגמה יותר חשובה, להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתנער מכל האבק השנתי וליצור איזו חוויה של טהרה, של חיבור לקדוש ברוך הוא. בואו נגיד במילים יותר פשוטות, כן, אנחנו משתייכים לקהילה יותר פתוחה, אנחנו מעודדים חשיפה, מגע, שילוב, לעשות פילטר לעולם, לקבל את העולם, לאחד את העולם, לשלב את העולם, לשים את המשפטים, כן. בעולם החרדי, הגישה שלנו יותר סגורה ויותר מנותקת ויותר מבודדת ויותר שמורה ויותר... ולכל דרך יש את המחירים שלו. אין דרך מושלמת. מה המחירים של הדרך שלנו? בדיוק היתרונות. החשיפה, הפתיחות והמפגש, ואי אפשר לשים פילטר על הכל. שאלו לעצמכם, איזה דברים ראיתם שלא, שככה במבט אחור הייתם מצבים שלא ראיתם, שחבל שראית. איזה דברים שמעת שהייתי יותר טוב אם לא הייתי שומע אותם, לא הנה, הייתי מכניס אותם לתוך הנשמה שלי. הפעולה שעשיתי, אפשר לעשות תשובה. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לי. אבל איזה דברים קלקלו את הנשמה שלי? איזה דברים נכנסו לתוך הנשמה שלי, תמונות שראיתי, דברים ששמעתי, מילים ששמעתי, מחשבות שחשבתי עליהן, איך אני... מטהר את עצמי מאותן מחשבות וכוונות ו... אז סולובייצ'יק דיבר על המושג של טהרה, שזה הקסם של יום הכיפורים, שאדם בעצם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, כמו במקווה, חז"ל דורשים מקווה ישראל השם מושיעו ביצרה, פסוק בירמיה, כמובן ההבנה הפשוטה של הפסוק מקווה מלשון תקווה, מקווה ישראל השם, שהקדוש ברוך הוא התקווה שלנו, אבי בקיבה דרש, כמובן אחרי שבית המקדש נחרב, אנשים עומדים מול יום הכיפורים, אין להם קורבנות ואין להם כהן גדול וקודש בראשי וכתר את כל הסממנים וכל החלקים של כפרת יום הכיפורים של הטקס חסרים. אז רבי עקיבא אומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, מביכם של השמיים, שנאמר מקווה ישראל השם, שהקדוש ברוך הוא לא רק הטרגט, היעד שלנו אחרי שנטהר, אלא גם הדרך והוא הדרך שבה אנחנו מקבלים את התורה כמו המקווה שלנו. אז בעצם הכוונה, למילים של רב לחנסין, זה הקשר לקדוש ברוך הוא. ההבנה של מילה תשובה זה לא כפרה ולא תיקון ולא שיפור ואפילו לא ניקיון וניקוי. הכוונה היותר בסיסית, הכי בסיסית של תשובה זה לחזור למשהו. אני חושב אני חוזר אני return. זה תשובה למשהו, למקום, לאדם, לנקודת מוצא. וכמובן, ה-fallout, ההשלכות הכי הכי גרועות והכי הכי כואבות של חי, זה המרחק בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא. אין עונש יותר ממי שמתרחק ומתנתק מריבונו של עולם. והמגמה האמיתית של תשובה זה לחזור לריבונו של עולם, לחזור אליו, לפני השם תטהרו, לחזור למצב שאנחנו עומדים מולו, שזה בעצם הפרס והשאיפה והיעד הכי חשוב. בחיים הדתיים של האדם. אז בלכנסין ציטט כמה פסוקים, הפסוק בהושע, הפתיח של ההפטורה של פרשת תשובה, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. כמובן אני רק אזכיר שהמילה כי פה היא מילה כפולה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, בגלל שנכשלת, כי חשלת בעוונך, אבל לפעמים המילה כי היא אף על פי, כן? וסלחת לעוונינו כי רבו, אף על פי שיש לנו כל כך הרבה עוונות, אנחנו מחפשים שתסלח לנו. וגם כאן, שוב ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעוונך, לא רק בגלל, אלא אף על פי שנכשלנו, בכל זאת תקבל אותנו, בכל זאת רוצים להשתפר, בכל זאת רוצים... זה רמב"ן על פרשתנו, רמב"ן מאוד מאוד חשוב, אני רק מרחיב את השיעור, רמב"ן מאוד מאוד חשוב, הר גריזים והר עיבל, הארור האחרון, יש את סדרת ברוך וסדרת הארורים. אז הארור האחרון, ארור אשר בו יקים מדברי התורה הזאת, כותב הרמב"ן, התורה לא כותבת ארור אשר לא יעשה, מי שאינו מקיים מצווה הוא לא ארור, כולנו נכשלים. מי שמפר מצווה, מי שלא מאמין במצווה, מי שלא מקים את המצוות, מי שלא מקבל את המצוות, הוא ארור. להיות אדם נתי זה לקבל את הכל. להצליח לקיים את הכל, אף אחד לא מצליח. יש כל כך הרבה אנשים שנכשלים הרבה הרבה, והאשמה גדלה, וקשה להם, ומרגישים מתביישים, ומעיק להם, באיזשהו שלב כל כך קשה לחיות עם האשמה, שמשתחררים מהכל. אני זורק את הכל, כי אני לא יכולה לחיות עם כל האשמה הזאת של הכישלון. והתשובה היא שכולנו, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אדם שנכשל, אדם שמבצע עבירה, Welcome to the club, ברוך הבא. כולנו באותו מדון, כולנו באותה קבוצה. אז התורה לא כותבת ארור שלא יעשה, ארור שלא מקים, שארור שלא יקום את דברי התורה הזאת. במילים שלנו, התורה לא כותבת ארור שלא מקיים. התורה כותבת ארור שלא מקים, שלא יקים. הכוונה היא אדם שמקבל את החשיבות, את הרלוונטיות, את המושג של מחויבות למצוות, ומנסה כמה אפשר לקיים את הכל. מנסה לקיים את כל המצוות, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב. מובן שאופן לקבל ולקיים כמה שאפשר, זה גם כן בפסוק הזה בהושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעוונך, אף על פי. פסוק במלאכי, לימי אבותיכם, סרתם מחוקיי ולא שמרתם, שובה אליי, שירה, שובה אליי וישובה עליכם, אמר השם צפקות, ואמרתם במה נשוב. זאת אומרת, הכוונה היא לשוב על השם. היעד העיקרי של יום הכיפורים זה לא פעולות ועוונות וחטאים, זה ילדותי. וננסה כמה שאפשר לקדם אתכם לעולם תשובה יותר מבוגר. להפוך יום הכיפורים ליום ככה קשה וסבלים אותו ומנסים לברוח ממנו ומקבלים ברוך השם את הפתק שלנו ואז ממשיכים בחיים, ליום הכי חשוב בחיים, בשנה. יום שעוברים תהליך חשוב, תהליך של שינוי ומעבר והתבגרות והתקדמות רוחנית ומייצרים ישות חדשה ואישיות חדשה ומתחברים שוב עם הקדוש ברוך הוא. שוב עליי ושוב עליכם, דו צדדי. כמובן הפסוק השני המשלים, השיבנו השם אליך ונשובה. ויש ויכוח, אנחנו מחפשים שהקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה את הצד הראשון, שוב עליי ושוב עליכם. אנחנו רוצים שהוא יעשה את הצד הראשון, השיבנו השם אליך ונשובה. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את הצד הראשון. השיבנו השם אליך ונשובה, אחר כך שוב עליי ושוב עליכם. זה איזה משחק, אבל המשחק האמיתי, הדרמה האמיתית של יום הכיפורים, היא לא דרמה חוקי ומשפטי. תשכחו מזה. הדרמה האמיתי הוא חיבור לקדוש ברוך הוא. ותנסו כמה שאפשר ביום הכיפורים להתחיל לחשוב על כך. מה באמת חשוב לכם? לקבל את הפתק, לצאת זכאי בדין, ולקבל הבטחות, ולכתב בספר חיים ומדין, או להיות עם הקדוש ברוך הוא. להגיע למצב אולי שאת אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא באמת לא אכפת לי חיים ומוות. אכפת לי להיות איתך. או בשמיים או פה, ומכיוון שאני צעירה, ויש לי כל כך הרבה לעשות ולתרום ולבנות ולקדם, אז אני מבקש שתן לי חיים כדי שאוכל באמת להמשיך ולהתחבר אלייך ולבנות. אחרת זה אגואיסטי. אני אומר את זה, הקדוש ברוך הוא, ואינו מלכינו, זכרנו לחיים טובים, ואינו מלכינו, תעסק, ואינו מלכינו. אתה בערך מאוד היפוקריטי, מאוד לא אמיתי. ואינו מלכינו, תיקח אותי. אני רוצה אותך, אני רוצה חיבור וקשר. כמובן, אני רוצה דינמיות, ויכול לשנות, ויכול להשפיע, ויכול לתחום, אז ברור שהביטוי לכך, התוצאה של כל החלומות וכל השאיפות, זה לחיות ולקיים מצוות, וללמוד ולבנות, ולקיים משפחה, ברור שזה ככה, אבל השורש הוא לא כי אני רוצה. השורש הוא כי אני רוצה להיות איתך, וליצור את העולם במלכות שדאי, ולצבוע את העולם עם מלכות השם, וברור שאני לא יכול לעשות זה בשמיים, כי בשמיים הכל נגמר, אני יכול שנגמר, אני יכול לעשות זה להשפיע ולשנות, כי מצב בשמיים מאוד סטטי, אין כאן דינמיות בשמיים. אני נתת אותי בעולם הזה, אני רוצה לשנות אותו כדרכך וכרצונך. אבל איכשהו למפות את כל החוויה בצורה אחרת, לא של סלח לנו ואינו, כי חטאנו לך, לנו מגירים. בסדר, זה גם חלק, כי אני לא יכול להיות איתך מלאי חטא. החטאים האלו מחתימים אותי, ואני לא יכול להיות איתך עם התאומה הזאת. אבל המגמה היא שוב אליי ושוב אליך. מה שווינו השם אליך בן השובה. אני גם ממליץ לקרוא את הרמב״ם. ברמב״ם הלכות תשובה יש 10 פרקים. אז יש מנהגים לקרוא כל פרק ויחסרת אלי תשובה, כל יום פרק אחר. יש פרקים שהם קצת טכניים, אבל רוב הפרקים מאוד יפים. 6 פרקים הרמב״ם מתאר בחירה חופשית, צדיקים, רשעים, עולם הזה, עולם הבא. פתאום בפרק 7 שירה, מעין שירה, poetry. בפרק 7 הרמב״ם כותב כמה זה הלכה זין, אבל כל הפרק מאוד מאוד פואטי. כמה מעולה מעלת התשובה, מספר 5. אמש, תקשיבו לתיאור של הרמב״ם, אמש. היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, אדם היה נפרד, מנותק מהקדוש ברוך הוא, שנאמר, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין עוונותיכם. צועק ואינו נענה, יש מחסום, יש קיר שחוסם, שבעצם מונע כניסת התפילות, צועק ואינו נענה, שנאמר גם כי התערבו תפילה. שורה שלישית, מספר 5, סיוט. עושה מצוות וטורפין אותו בפניו, ומנסה לעשות מצוות, לתת איזה מצוות לקדוש ברוך הוא, לקיים רצונו, לקדוש ברוך הוא כלא יכול, לא עושה את המצוות. כן, המצוות האלה הן טובות, הן מגילות, כי הן לא משקפות חיים מקוונים וחיים מוסריים. זה כמו בתנ״ך, כל הנביאים צועקים, מי זאת, מי ביקש זאת מיכם רמוס חצריי. אני לא רוצה קורבנות בוואקום, אני לא רוצה טקסים, אני רוצה חיים שמתבטאים בטקסים ובקורבנות ובקשר ובקיום מצוות. מי ביקש זאת מיכם רמוס חצריי? והיום, תראו את המעבר הזה בין אמש לבין היום. האמת היא שהתשובה נתפסת אצלנו כתהליך קשה ומאתגר ו-40 יום ותהליך. האמת היא שתשובה אמיתית מתקיימת בשנייה. שנייה של אותנטיות, שנייה של בכי, שנייה של שברון לב, שנייה של אדם שבאמת באמת בוכה ונשבר בתוך תוכו, בתוך תוכה. זה לוקח 40 יום לפלח את האגו ולפצח את, את האישיות שלנו, ובאמת באמת לסלק את כל השקרים ולפרק את כל המערכת ההגנתית שכל אחד בונה לעצמה, המערכת הפסיכולוגית שאנחנו מספרים לעצמנו סיפורים על מי אנחנו ומה אנחנו, וכמובן הסיפורים האלו חשובים, אחרת אי אפשר לחיות בזאת. הסיפורים, השקרים האלו הם מאוד מאוד חשוב, כי זה נותן לנו חוסן פסיכולוגי, אחרת אם באמת נסתכל על עצמנו בצורה אמיתית כל יום, נתקפל, לא נוכל להתמודד. אבל בראש השנה ויום הכיפור רוצים לפרק את זה, רוצים באמת להסתכל במראה ולראות את האדם האמיתי. זה לוקח חודש עד שאתה מגיע. דוד השם אורי וישעי, ממי ירח, חז"ל מספרים אולי המדרש הכי מפורסם, אורי זה ראש השנה, ישעי זה יום הכיפור, מה הכוונה? כי אצל חז"ל יש שאלה. הקדוש ברוך הוא כל כך מרחם עלינו, למה מקדים ראש השנה ליום הכיפור? בסדר, צריך להיות הפוך. הקדוש ברוך הוא סולח לנו ביום הכיפורים, ואחר כך שופט אותנו. מה זה שהוא שופט אותנו, ואחר כך סולח לנו? להפך, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, אני סולח על כך וכך, ושאני לא מוכן, אני אשבות אותך. התשובה היא, עד שאנחנו לא עומדים בפני מלכות השם בראש השנה, בפני אור השם, ואור של הקדוש ברוך הוא לא מתחלחל בתוך הנשמה של כל אחד, אנחנו עדיין חיים בעולם של אשליות, ושל שקרים, ושל אנחנו עדיין משלים את עצמנו, ולא נוכל לעמוד בצורה אמיתית מול ריבונו שלנו ביום הכיפור. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא מביא את האור, דבר השם אורי ואישי. ואני אספר קצת בשבוע הבא. התפקיד של ראש השנה זה לא על חטא, לא אומרים על חטא, ולא וידוי, ולא פיוטים, ולא סליחות. ראש השנה זה יום המלכות, יום שעומדים לתת הקדוש ברוך הוא, שלום את עצמנו, עד כמה מלכות חשובה לי? מה חשוב לי בחיים? עוד נכס ועוד כסף ועוד אוכל ועוד בית ועוד קריירה ועוד ועוד, או שאני נמצא בעולם ממליך את הקדוש ברוך הוא ולחיות חיים שממליך מלכים ולא המלוכה. אחרי שאור נכנס, אולי החלק הכי אהוב שלי בתפילה זה בסוף התפילה. היום תאמצנו, בסדר, תחזק אותנו, תאמץ אותנו, היום תברכינו, רוצים ברכה, היום תגדלנו. מה זה היום תגדלנו? שתי משמעויות. משמעות אחת, תגדל אותנו כמו אבא. אנחנו עושים להיות בן, בן ובת. אבל משמעות יותר רחבה, תהפוך אותנו לגדולים. אנחנו לא רוצים את הקטנוניות, את הבעיה הקטנונית והצרה. תהפוך אותי לגדול, שאני אהיה אדם גדול, אדם עם השפעה, אדם שמוכן לקבל מטלות והתחייבויות ומשימתיות בחיים. תגדל אותי, תהפוך אותי לאדם גדול. חלק מהחטא, החטא מקטין את האדם. אדם שמבצע חטא, הופך להיות ממש קטן, ילד שרוצה צרכים אישיים, צרכים מאוד מאוד חייתיים, אני צריך ואני צריכה ואני רוצה. גדול זה אדם שעומד ואומר, אני לא צריך, אני לא זקוק, אני... יש לי יותר חשובים בחיים. אז התפנית הזאת היא מיידית, היום באמש. מה כותב הרמב"ם? אמש היה זה מובדל מהשם אלוקי ישראל, שנאמר, שורה רביעית, והיום הוא מודבק בשכינה, אתם מדבקים השם אלוקיכם, צועק ונהנה מיד, איזו תשובה מיידית, מענה מיידית, תן רגע ואני אענה, עושה מצוות, מקבלים אותם בנחס ושמחה, שנאמר, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. הנה אולי הביטוי הכי הכי כל כך משמח, ולא עוד סוף מספר 5, אלא שמתאבים להם, הקדוש ברוך הוא מתאבה לך, מתאבה, רוצה, חושק, רוצה, מחפש, מתאבה, שנאמר, וערבה להשם מלשון מתוק, וערבה להשם הרבנה, וערבה להשם מנחת יהודה וישראלים, כי מעולם וכשנים קדמניות. זה בעצם הקדמה להקדמה של רבנה. לעשות תשובה על חטא, גם על דרך החטא, וכמובן, לא רק על פעולות ומעשים והתנהגות, אלא על קשר, לשקם קשר עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו האמירה אולי הכי חשובה בחודש אלול, להסיט את הדיון, להסיט את תשומת לב, את המוקד, מה עשית, מה לא עשית, לשאלה, מה מצב הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. אני מודד כל שנה ואני רוצה לשנות אותו, אני רוצה להגביר אותו ולעצים אותו, ואיך אני מגיע לכך. עם הכיפורים זה מתנה שאדם מצליח להשתחרר פעם בשנה מאוכל ושתייה ושינה וקדנוניות ועולם הזה ועולה לשמיים, חי כמו מלאך. יש לנו גוף, הגוף לא מרשה לנו לחיות יותר מזה, אבל לפחות יום אחד לחיות בשמיים. והכוונה ביום הכיפורים זה לחיות בשמיים. אני אספר לכם קצת, אני לא יודע מי יגיע מי לא יגיע, אבל אני נותן שתי המלצות לאנשים, זה כבר עשרות שנים אני נותן המלצות אלו, הן מאוד עזרות. כשאני נכנס לבית הכנסת, לבית המדרש, בישיבה, ביום הכיפורים, הדבר הראשון שאני עושה, אני משתחרר מהזיקים. מה זה הזיקים? השעון. כי כל אחד ככה, באמת, באמת, ביום הכיפורים, טוב, כבר צמתי 8 שעות, נשאר לי 16 שעות, לא רע, אתה נכון, נכון? יש לי כבר 16 שעות. צמתי כבר, עשיתי כבר את ה-30%, יש לי את ה-70%, עשיתי כבר חטא. מה זה? בחיינות, ילדותיות כזאת. זה הזיקים. כי האמת היא שהדבר הכי מגביל את האדם, זה לא אוכל ולא חטא, פילו פיזיות, אלא מה הדבר הכי מגביל? זמן. כי אנחנו חיים בתוך מסגרת זמן של ביורית'ם, וזה מכתיב לנו את החיים. מי שעולה למטוס ועובר למגדלוס, עובר לג'אט-לאג, נכון? כי... היא רוצה למרוד נגד המסגרת הזמן. כן, אני מקווה שאתן שומעות עכשיו, מקשיבות, מעקבות אחרי השיעור, אבל יש איזו אמירה פנימית ש... בסדר, הוא אומר דברים מעניינים, אבל בעוד 45 דקות הכל יסתיים. לא יודעים את זה, אבל יודעים את זה, כי פנימי, יש איזה שעון פנימי. והשעון הפנימי אומר שכל מה ש... כן, אבל בעוד 45 דקות נהיה במסדרון ונדבר ונחל ונספר והכל. הכל ילך ליפול, סתם איזה דיבור. אם העולם יסתיים בעוד 45 דקות, גם מקשיבים באמת באמת טוב, כי אין עתיד. אין עתיד לאזן, אין עתיד לקרר מה שאני אומר, כי זה עתיד, זה את המציאות, המסרים. אז אני זורק את השעון, אני רוצה לחיות במצב שאני לא יודע מה הזמן. ושיש לי איזה קשר חופשי, במרחב חופשי, שאני יכול להתעסק עם הקדוש ברוך הוא, להגיע אליו ולחוות אותו, בלי מגבלות זמן, שאני יודע מתי זה ייגמר. וכמובן, חלק מזה, אני לא רק זורק את השעון, אני גם אוסר על עצמי לחשוב על היום הבא. כי הנשק הכי טוב של היצר הרע, זה מוצא גם הכיפורים. כן, כל אחת חושבת לעצמה, מה היא תעשה ביום ראשון, עם איזה חברות, לאן תלכי, לאיזה טיור, לאיזה אוכל, לאיזה הכנות לסוכר, כי בעצם זה מפלט. זה מפלט פסיכולוגי, כי יום הכיפורים מביא הרבה לחץ והרבה עוצמה והרבה גבורה. במקום לחבק אותו ולעמוד מולו ולספוג אותו, אני רוצה לברוח, איך אני בורח אז? אני חייב להיות בית הכנסת. אני בת דתייה, אני חייב לתברך. אז אני אביא את הגוף שלי, אני אביא את הדבר שלי. אבל הלב שלי והמוח שלי, אני אביא את זה לברוח למקום אחר. אני אביא את זה לברוח למחר, איזה סרט נראה, ואיזה טיור נעשה, ואיזה סוכן נבנה, ואיזה אוכל נבשה. ובעצם, אני עדיין חושב את היום הכיפורים, ברור, אבל יום הכיפורים כחוויה שתעבור. תראו לעצמכם שמרץ השם, אתם תתפעלו כל כך חזק השנה, יום הכיפורים הוא בשבת, שבמוצאי שבת יבוא משיח. אין יום ראשון. אין טיולים, אין סוכה, אין בישולים, אין משפחה, אין. זה נגמר. זה יום הכיפורים קצת אחר. אין לאן לברוח. זאת התחנה הסופית. איך תשקיע ב-24 שעות אלו? זה מהפך דרמטי. ואדם, ככה ילד שמתחלק, מתי הצום נגמר, איך אני בורחת, ולאן אני בורחת, ואמן, וואלה, הקדוש ברוך הוא. אני מציב לעצמי מטרה להתחבר אליו, לא חשוב לי כמה שעות ייקח, לא חשוב לי יותר עייף, פחות עייף, לא חשוב לי יותר רב, פחות רב. אני מתרומם, אני מתעלה, ואני חי 24 שעות בעולם הבא. חוויה אחרת, תשובו אליי ושוב עליכם. אוקיי. אבל החידוש, אם נגיד את זה ככה שאנחנו מכניסים, שיש סוג שלישי של תשובה. כן, אתם מקבלים קצת טעם, אז זה לשבת שעה וחצי ולדבר על כלום. לא, שום דבר, כי מה דיברנו? תשובה. כבר כמעט סיימנו חצי השיעור, מה העלנו? תשובה. אז החלק השלישי שאנחנו מכניסים כמובן, וזה לדעתי החידוש של השיעור הזה. ואולי התשובה היותר, בוא נגיד, קיומי, חווייתי, כי לפעמים, עד כמה שהתשובה על חטא ספציפי ועל קשר עם הקדוש ברוך הוא ספציפי, אבל המילים האלו הן מאוד מופשטות, המושגים האלו הן חשובות בגלל שהן מופשטות. כל דבר מופשט הוא כוללני יותר ורחב יותר ותשתיתי יותר, אבל לפעמים זה הופך להיות יותר מדי מופשט, לעשות תשובה על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כן. החלק השלישי הרב חסין חידש, זה לא מופיע כל כך בפוסקים ובספרים, שהתשובה העיקרית של כל אדם הוא לעשות תשובה לא על פעולה ספציפית, או דרך הפעולה, דרך החיים, וגם לא רק על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שאין לך קשר, שניתקת את עצמך מהקדוש ברוך הוא, אלא מה שהרב חסין הגדיר תשובה על שכחה. מי שמורד נגד הקדוש ברוך הוא, קודם כל, זה בדרך כלל לא אנשים פה. אין כאן מרד, אין כאן בעידה, אין כאן בריחה טוטלית. ובמידה מסוימת, גם מי שמורד ונאבק עם העולם הדתי, זה גם קשר לקדוש ברוך הוא. לפעמים, אני תמיד מספר לאנשים, המומנטים הכי חשובים בחיים הדתיים, זה המומנטים של חטא. הרגעים של חטא, שאת שרויה בחטא, זה גם חלק מהקשר הקדוש ברוך הוא, זה גם חלק משביתי השם לנדי תמיד. איך אני מתמודד עם הצל הזה, מתפייש ובכל זאת רוצה לחזור ונאבק ומאבק פנימי. רוב אנשים חיים את השנה שלהם, את החיים שלהם. זה קשר הקדוש ברוך הוא, אבל בסדר, זה לא הדבר הדומיננטי. לא חושבים על זה 24 שעות כמו רבותינו. והוא דרבן אותנו ועידן אותנו. לעשות תשובה על שכחה. לא על החטאים והכישלונות והניתוק, אבל כך ששכחנו אותו. אני אתחיל קצת, לא באנגלית, אני אתרגם. במסלול הזה, כשאדם נמצא, אדם לא נפרד מהקדוש ברוך הוא על ידי מחיצה, שוחט. מצד שני, הוא לא נדבק לקדוש ברוך הוא, פשוט מנותק. הוא לא שרוי באיזה מאבק עם הקדוש ברוך הוא, מאבק פנימי, פסיכולוגי, עם הזהות שלו והמודעות הדתית שלו, הוא פשוט מתעלם מכל העסק הזה של עבודת השם, של קשר, זה מצוות, תרגילים, רובוטים, אין תשומת לב. גם מי שמורד, גם מי שחוטא, גם מי שחוטא, יש הרבה תשומת לב. שאת יודעת שאת מורדת, שאת בוגדת בקדוש ברוך הוא, וזה גם חלק מהקשר. לפעמים, הם פשוט שוכחים, לא רוצים את הקשר. התשובה הזו, כותב בכנסים, זה אופי אחר. זה לא תשובה ביחס לחטא, אלא תשובה ביחס לצורת חיים שאין לה רגישות לחטא. הקדוש ברוך הוא, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה לא המוקד של החיים, זה לא המרכז. משהו משני, משהו שולי, משהו צדדי. כן, תחשבו לעצמכם, למה באתם פה לא אולפנה? להיות בנות דתיות? אתם כבר דתיות, שומעים מצוות, כבר שומעים מצוות. אתה קצת יודע קצת אינפורמציה. אבל לקחת את העולם הדתי ואת העולם הרוחני ולהפוך את זה למוקד. מה השאיפה בחיים? קריירה, משפחה, צבא, עבודת השם, במובן הפשוט, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להפוך את זה, לקחת את זה מהקיריים האחוריים לקיריים הקדמיים. להפוך את זה למשהו מוקדי ויסודי. אז זאת התשובה השלישית. אם דיברנו על תשובה על שכחה, צריכים לחשוב מה זה לשכוח. איך מגדירים שכחה? מי היה חושב שיש שאלה איך להגדיר את שכחה? אז דפים על דפים, מה זה שכחה? אז בואו נתייחס לעולם של שכחה. איך אנשים שוכחים את הקדוש ברוך הוא, ומה זה לשכוח את השם, ומה זאת הפגיעה בשם? זה אווירה אחרת, זה לא ככה יריות, יריות, יריות. מי שעומד מול לבם איתה, כאילו אתה עומד מול איזה נשק יצירתי, דמיונית. אתה מקבל עוד ועוד ועוד. לא, רב לכם זה הכל, זה מאוד איתי. אין זמן, אין שעונים. השיעורים יימשכו שתיים, שתיים וחצי. אף אחד לא מצפר לפחות. ככה תחקרו. תשבו, יש טיסה ארוכה, תשנו קצת, קצת סרטים, קצת אוכל, זה לטוס לחוץ לארץ. זה לא מתאר על זה, אני רק קצרה ועל הנקודה. אז מה זה עוד שכחה? אז יש שני סוגים של שכחה, כן, הפתעה? כן, שני סוגים של שכחה. יש מה שקוראים כמובן, אני רוצה לדייק פה שנייה, הנה. יש מי ששוכח את הדבר טוטלית, וכמובן לא מצפים שאף אחד פה שוכחת את הקדוש ברוך הוא לגמרי, אבל יש סוג שני, ותראו עוד סוג שלישי של שכחה, אבל בכל נספק כרגע בסוג השני, מה שרב לכנסין הגדיר כהסך הדת. אדם שמסיח דתו, הוא לא שוכח, שכחתי את הדבר, שכחתי את הזמן, שכחתי את היום הולדת, שכחתי את התשובה במבחן. אני לא נותן תשומת לב מלאה. אז הנה רב לכנסין מייבא מושגים הלכתיים. בתפילין יש הלכה שאסור להסיח דעת מהתפילין. הרמב"ם כותב במספר 6, חייב אדם למשמש בתפילין כל זמן שהם עליו, שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד, שקדושתן גדולה מקדושת הציץ, שהציץ אין בעל השם אחד, ואילו יש בו 21 ו-20 שם של י' כ' ו' כ' ושל ראש וכמותם ושל יד. זאת הסיבה שלצערנו היום מסלקים את התפילין אחרי איזה 40 דקות. המצווה האמיתית, המקורית, זה ללכת עם תפילין כל היום. לצערנו, קשה לנו לחשוב על הקדוש ברוך הוא ועל עניינים דתיים כל היום. יש אבל מעט מדי, מאוד 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 מעט. אז כדי לשמור קדושת התפילין וקדושת המחשבות כשאדם מניח תפילין, אז לובשים, וגם זה קשה לנו, גם ב-45 דקות. דרך אגב, כדי רק שתדעו, זאת הסיבה שהמנהג הוא, והפסק הלכה בשולחן ערוך, שנשים אינם לובשות תפילין. למה? הרי בכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים מוזמנות לקיים אותן, ולפי מנהג האשכנז גם לברך, וזה דבר רצוי, אז למה דווקא במצוות תפילין? כי במצוות תפילין יש קדושת תפילין, אדם מניח ספר תורה, וצריך לשמור קדושת מחשבות, יש מחיר. בכל מצווה אין מחיר. אז ברור שגם מי שפטורה, הוא רצויה שיתקיים מצוות. בתפילין יש מחיר, שאדם יזרדר בקדושת תפילין, גם כל מיני מחשבות לא ראויות, וגם כמובן לא רק מחשבות, אלא גם מצב גופני. צריכים לשמוע גוף נקי בצורה מאוד מאוד זהירה בתפילין. זאת הסיבה שאנחנו לא מחנכים קטנים בתפילין עד ממש הרגע האחרון, דקה 90, לפני הבר מצווה. לא שם ציצית, לא מביאים תורה, לא לעסוק כך. יש מחיר, אבל זה לשמוע תקופה. אז מכיוון שיש מחיר, אז אני גבר, אני חייב. למרות הסכנה, אני חייב בכל זאת לדאוג ולהכניס את עצמי למצב מסוכן, ואולי חס וחלילה לשלם את המחיר על זלזול בקדושת תפילין, כי אני חייב לקיים את המצווה. אבל נשים שפטורות, בגלל שיש מחיר, אז ההלכה של רוב ראשונים, שהם לא לובשות תפילין. זאת הסיבה רק שתתראו, כי זו שיחה מודרנית, למה נשים לא לובשות תפילין? בגלל הנקודה הזאת, זה לא שום הפלאה, זה בגלל שיש מחיר לתפילין, כמובן. אני לא, אני גבר, אני רוצה לדבר, אבל העניין של שמירת תורת הגוף בנשים, הרבה יותר מסובך מכל מיני סיבות טובות וחיוביות, אבל אני חייב לשמור את הגוף שלי מכל מיני דברים, כי אני גבר, ואני חייב לתאמץ, מי שיש לו שלשול, אסור לבוש תפילין. מי שיש לו שלשול מתמשך והוא לא יכול, אסור. אסור לבוש תפילין, חס וחלילה, כי זה כמו לקחת ספר תורה ולגלוס ספר תורה מסביבך. כי יש את הפרשיות של שמה ושבעים שמה, אז זאת הסיבה, אין מספיק אנשים שמעקרים, כאילו זה בא מאיזה תחת איזה סלע, שאדם זקן חשם. יש סיבות אמיתות, שכמובן, בתקופת ימי הביניים היו כל מיני שיטות, השולחן ערוך פסק שלא לבשות, אז זאת הסיבה שאנחנו לא לבשות. אז זאת שאלה אחרת. אוקיי. אבל כמובן בתפילין, חס חדס הוא אסור, זה גורי ניסו, אתה מזרזר בתפילין. אבל זה לא פוסל את המצווה. רבי חסין חיפש תובנה ומודל שהסך הדס הוא לא רק אסור, אלא גם פוגע בדבר שממנו אתה מסיח דעת. אז זה הוא מצא לא בתפילין, אלא בעולם ההוא שלו, העולם של הקודשים. כן. יצא עכשיו ספר שאני מאוד 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 לא ממליץ, של שיעורים של רבי חסין על מושג של קדושה. אני זוכר לפני 25 שנים משהו, בצורה מאוד מפתיעה, הוא סיפר לנו שהוא לוקח פסק זמן לקיץ לכתוב ספר על ענייני קדושה. לא הייתי מתאר לעצמי שהמילים האלו יצאו מהפה של רבי חסין. מה זה פסק זמן? מה זה הפסקה? מה זה? הוא לא ידע מה זה. כי הוא הגיע לישיבה, הוא כמעט לא הסכים להיות בישיבה בגלל מה? שעתיים הפסקה. הוא לא רצה שעתיים הפסקה. הוא כמעט סירב לקבל את המשרה הזאת בגלל שיש שעתיים בצהריים של הפסקה. ברוך השם, רב עמיטל שכנע אותו שתלמידים ככה צעירים יתחילו עם הפסקה של שעתיים ואחר כך יתפגעו קצת. לא ידע מה זה הפסקה. הוא נחת במטוסים אחרי 12 שעות, 15 שעות, בבוקר, 7:30, כאיש זקן, 75, הגיע לשבעה, נתן 15 שעות של שיעורים, חזר הביתה, גם נתן שיעורים. המושג הזה, לקחת הפסקה, בכלל לא היה במוח שלו, בדמיון שלו, אבל לקח הפסקה של קיץ, לכתוב ספר על ענייני קדושה, קדושת זמן, קדושת מקום, קדושת חפצים, כל הסוגיות במסכת קודשים. אני אישית, אני לא שאלתי אף אחד אחר, אבל אני אישית ידעתי אז, לפני 25 שנים, קיץ, לכתוב ספר כזה. בקושי יכתוב מאמר אחד בקיץ, כי מתחיל לכתוב, אז איכשהו הוא המשיך בפרויקט הזה כל השנים, ועכשיו יצא הספר קדושת אביב, שכמובן זה נושא מאוד מאוד חשוב, מה זה קדושה בחיים, לא רק מחשבות מופשטיות על קדושה, מה זה קורבן, מה זה ירושלים, דרך ההלכה, אבל הסוגיות האלו והשיעורים האלו מאוד מאוד עבים, מאוד שמנים, מאוד מסובכים, מדד לקרוא אותם. כרגע אני לא ממליץ. מאוד מאוד לא ממליץ להגיד לך. מה? לא ממליץ לעצמי. זה קשה, הסוגיות האלו, זה לעבור את המחסום של רב לכנסין, זה לא קל. זה מחסום מכל מיני סיבות. הספר למדני. אני לא פתחתי, אבל ספר די למדני בסיסי. לא ספר הגותי, לא חושב שזה הגותי מידי. בבסיסיות שלו הוא למדני. כמובן, זה נגיע להגות, אבל ככה, אני לא פתחתי, כבר את ספר, שמתי במדע, במקום הספר שהלכתי, עוד לא פתחתי. אוקיי, תפתחי. אז אומרת הגמרא בפסחים, מספר 7, כן? אני לא מתאר לעצמי אף פעם שהבנית על ימצטי גמרא בפסחים שעוסקת בהלכות קורבנות ואיכשהו מייבא אותו לעולם של הגות ועבודת השם. וכך כותבת הגמרא דהית מרחסך הדס, מי שמסיח דת מקורבן. זה הלכה מאוד מעניינת. יש לי קורבן, הקורבן יכול להיות פסול מכל מיני סיבות, הוא נטמע, הוא יצא חוץ לירושלים, הולן מעבר לזמנו, זה כבר יום שני, יום שלישי, יש כל מיני סיבות שהקורבן יכול להיות פסול, יוצא, לינה, נטמע. אבל אומרת הגמרא, הסך הדת, מי שמביא קורבן, צריך לחשוב על הקורבן כל הזמן. אם הוא מביא קורבן, הוא שם את הקורבן בצד, וזה הולך לשחק, או לאכול, או לטפל במשהו, והוא או מישהו אחר, שלוחו, לא חושב על הקורבן, הוא מסיח דעתו, לא פוגע, לא פוסל, לא מתמא. הוא מסיח דעתו. רבי יוחנן אמר, פסול תרומה הבי. הוא לא פסול, הוא רק מתייחסים אליו כאילו הוא תמא. ריש לקיש אמר, פסול הגופו. הקורבן נפסל וצריכים לסחוף אותו. בגלל שאין מספיק צימת לב, אין מספיק פיקוח, אין מספיק... גמרא כזאת, זה יהלום עבור בלכנסי. אתה יכול לפסול משהו בכך שאתה לא חושב עליו. ברוך הבא בשם את המושג הזה אצלו. אתן רואה פה את היכולת לייבא משהו מעולם הלכתי, מעולם הגותי, מעולם קיומי ומחשבתי. מי שמסיח דעת מהקדוש ברוך הוא, ולכן אמר את המילים האלו הקשות, כאילו הוא פוסל את הגוף, לא את הקדוש ברוך הוא, אלא את המציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם. מי ששוכח אותו זה לא סתם שהוא מתנתק, הוא פוגע בנוכחות הקדוש ברוך הוא בעולם, והוא ציטט לנו את, כמובן את המושג המפורסם של עמלק, רבי לוי מספר 8, בשם רבי אחא בר חנינא אומר, כל זמן שזרעו של עמלק בעולם, בואו נגיד כרגע שעמלק דומה ושווה לשכחה, זה הפז'ה של המלאק, אשר כוחה בדרך, ושכחה בעשר הדס. לא השם שלם, לא הכיסא שלם, יש פגיעה, כמובן לא בין סופיות של הקדוש ברוך הוא, אלא במציאות והביטוי ונוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז התשובה של שכחה היא לא רק על אדם ששכח לגמרי. שציינתי לכם לפני שבוע, אשרי איש שלא ישכחק ובן אדם מטעם אצבח, שום ראש השנה ששכחנו את הקדוש ברוך הוא. צריכים לעשות תשובה על כל השעות שלא מספיק חשבנו על הקדוש ברוך הוא. אוי אוי אוי, הרבה שעות. אף אחד לא יכול להשיג את זה. מודעות רצופה בלתי נפסקת על הקדוש ברוך הוא. אבל ככה הוא הכיר אותנו, באמת הכרתי אותם שהיה ככה. תמיד חשב עליו, תמיד חי איתו. והוא הכיר אותנו, להשתפר קצת בנקודה הזאת. השיעור רק מתחיל. שאלת מה הדרך? כן. אוקיי. מה סוג השלישי של שכחה? לא ידעתם שיש שלושה סוגים של שכחה. יש שכחה טוטלית, ויש הסך הדעת, לא יאומן. ויש סוג שלישי של שכחה. מה זה סוג שלישי? לא שאדם שוכח לגמרי, זאת השכחה בגסה, טוטלית, לא אדם שמסיח דעתו, כמו תפילין וקורבנות, אדם שחושב, יודע, מסיח דעת, שם לב, ולא מספיק מעריך את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע, אבל לא מספיק מעריך את החוויה, את הקשר. שאל אותו, מי הקדוש? אני חושב, אבל הקדוש ברוך הוא לא עושה את ההשפעה הזאת, העמוקה, את המשעמד מול הגדולה הזאת, מול הסגר, מול הפאר, מול היופי, לא מספיק מתלהב. לא מספיק גם מבחינה אינטלקטואלית, גם מבחינה מוסרית. הוא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא בחדר, אבל הקדוש ברוך הוא הופך להיות גמד, במקום להיות ענק. ומה גורם לזה, מוסרי ואינטלקטואלי? אז ברור שהגאווה היא הפושעת העיקרית בנושא הזה. מה מסית את הערכה שלנו מהקדוש ברוך הוא להערכה עצמית, אדם שמתקיים. אנחנו בכל השנה, במיוחד בחודש אלו, עובדים כמה שאפשר על תיקון המידות. המידות, עד כמה שהן גרועות, הן לא אסורות. אין איסור לקנא. למה אין איסור? כי המידה היא העונש. מה העונש לאדם שיש בו קנאה? הוא חי חיים של קנאה. אף פעם לא מספק במה שיש, לא שמח בשבילה, לא מתלהב, כל הזמן חושב על האחר, מה יש לה, מה יש לו. זה לא חיים. מה העונש של כעס? אנשים שחיים תמיד בכעס. רואים אותם בכבישים, רואים אותם בבתים. כל הזמן בכעס. אז לא צריך לאסור מידות רעות, כי המידות האלו, כפי שחז"ל אומרים, הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אז המידה עצמה היא מידה טוקסית, היא מידה לא בריאה, מידה מסוכנת. הקדוש ברוך הוא לא צריך להטיל עונש. העונש, אתה חי עם המידה. מישהו סרקסטי וסיני, מה העונש? הוא הופך להיות סיני לכל דבר. קודם כל, קולים את הסיניות על החברים, ואחר כך על המשפחה, ואחר כך, אחרי ששללת ואמרת ציניות על כל דבר, אז יש לך כיעד אחד שנשאר לך, זה עצמך. אתה הופך להיות ציניות על עצמך, על החיים, כל החיים הם לא טובים, והחיים מסביבי, זה אף אחד לא טוב, אף אחד הוא, כל אחד יש לו את התוכנית. את המרירות הזאת, חיים של מרירות. אבל יש מידה אחת שלפי כמה ראשונים היא לא רק מידה גרועה, אלא היא אסורה, למרות שהיא מידה. כמובן, אסור, אסור לפעול על הקנאה. אם אני מקנא ואני מנסה לקחת, אז אני עובר על לא תחמר, אני עובר על לא תגזול. אבל סתם אדם ששומר קנאה בליבו, הוא לא עובר על איסור. יש מידה אחת שהיא אסורה. רבינו, משה מקוצי, אדם שחי במאה ה-13, בספרד, כתב ספר המצוות. המספר הקסום הוא תרי"ג, 613 או 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 כמובן, הוא כתב את זה יתני, לקח הרבה 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 שנים. ולילה לפני שהוא כתב, שהוא הוציא את הספר, בא אליו מלאך בחלום, וסיפר לו שהוא שכח מצווה אחת. איזה מצווה? בואו נקרא. בהקדמה לספרו כותב הסמ"ג, ספר מצוות גדול מספר 9, ויהיה כאשר הייתה סיבה מן השמיים שסבי בארצות להוכיח גלויות ישראל, הוא הסתובב הרבה להוכיח אנשים, אנשים שכחו מה זה ציצית, מה זה מצוות, אז הוא נסע בהרבה קהילות כדי להוכיח לתקן. נתתי את פניי לסדר בעל פה המצוות. עשיתי תכנית לכתוב את המצוות, כל מצווה ומצווה כמאמרה, יסודות המצווה. רואים את הדף. למען לא אשקיע בתוכחותיה. שורה שלישית בעמוד השני. ובתחילת אלף השישי. וואו, זה 777 שנים. תחילת אלף, לא ידוע מתי בדיוק, אבל זה 770 שנה. אני מוכן לכתוב את הספר. תחילת אלף השישי, אנחנו בסוף אלף השישי. היי, תשעים זה. היי, אנחנו אומרים את ההי, אבל זה היי, תשעים זה, תשעים אחד, נדבר עלינו לטובה. מה קרה? בא אליי עניין מראה בחלום. מלאך הגיע אליי בחלום, שורה שלישית. כל מעשה ספר תורה משני חלקים, מתבונן על מראה, זה כתב. וגם בעניין לוין, בקטע השני, שורה רביעית, בא אליי בחלום, עניין מראה בזה הלשון. הנה, שכחת את העיקר, שכחת מצווה. איזה מצווה הוא שכח? מדברים על שכחה. הישמר לך, פן תשכח את השם ברם לבביך, ושכחת את השם לוקחה. לא היה בדעתי לחברו במניין הלווין. וגם רבינו משה לא הזכיר במניין, הרמב״ם לא הזכיר גאווה. יש איסור להתגאות. ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אז המלאך אמר לו להכניס מצוות גאווה כחלק מתרי"ג, עבירה. יש בעיה, עכשיו הוא עבר ב-613. צריך לשנות קצת כל הספר. אז הוא קיפל שני איסורים כדי לפנות מקום למצווה נוספת. הוא קיפל איסור גזלה עם איסור ריבית. סך הכל ריבית זה גם גזלה. מי שלוקח כסף שלא מגיע לו ריבית, אז זה גם גזלה. אז הוא הכניס גזלה וריבית כעבירה אחת, אז יש לו מקום פנוי לאיסור גאווה. אסור להתגאות. מי שמתגאה, שוכח את הקדוש ברוך הוא. בעלי המוסר פיתחו מגמה חדשה. מוסר בעצם, תחשבו על מוסר כגשר. מה הגשר? גשר בין אינטלקטואליות של האדם לליבו ותת מודעות של האדם. כן? אנחנו יודעים מה נכון, מה לא נכון, מה רצוי, מה לא רצוי, מה אסור, מה לא אסור. אבל בזמן אמת, לא תמיד מרצים, לא תמיד מצליחים. איכשהו בונים מחיצה של דיסוננס בין המוח לבין הלב וההתנהגות הפנימית הפסיכולוגית. כל אחד בונה את הדיסטנס הזה, את הקוגניטיב דיסוננס, את ה... בסדר, אני יודע מה כתוב ומה רצוי, אבל אני לא מצליח להסף אותה. אז מסור זה גשר. איך אני יוצר גשר שתהווה איזה מסלול שדרכו יראה כל המושגים לתת מודעות. וכמובן, האסטרטגיה של בעלי מוסר זה לא מספיק לקרוא ספר, כן, מה נכון, מה לא נכון, ספר מוסר, כי כל המושגים נשארים במוח. איך אני מכניס את המושגים לתת מודעות? אז התחילו מנהג של כריזות, הכרזות. בחרו איזה אמרה או פסוק, וצעקו את הפסוק 1,000 פעמים, 15,000 פעמים. שבי ישראל השם לנגד ישראל, שבי ישראל השם לנגד ישראל. ממש בצעקות, קוראים לזה התפעלות. עד שהמשפט הזה יתחלחל, גם אם כמובן התפעלות פיזית, הבעיה שזה מאוד רועש. אנשים רצו לשבת וללמוד בבית המדרש, והנה הבעל מוסר הזה החדש, הוא מתחיל עם הצעקות האלו, איך אני אפנח את התוספות הקשה. אז בנו איזה מקום צדדי ליד כל בית המדרש, ששם יכלו בעלי המוסר לעשות את שלהם. וקראו לזה ביידיש המוסר קלויז. הצריף הקטן של בעלי מוסר, קלויז זה צריף. בדרך כלל זה משהו קטן, סנוע, המוסר קלויז. אז הבדיחה היא, אני אתן לכם בדיחה, שאדם עובר את המוסר קלויז ואומר לי, הנה, שמעתי על על האנשים החדשים, על המהפכה הזאת של לימוד מוסר. אני רוצה לראות מה קורה. הוא נכנס למוסר קלויז, והכוכב עומד על הבימה, והוא צועק ביידיש, איך בין הגורנישט? אני אפס. גורנישט ביידיש זה אפס. איך בין הגורנישט? בכל צעקה, הוא מכה את ראשו על השטנדר. איך בין הגורנישט? איך בין הגורנישט? איך בין הגורנישט? כולם עומדים מסביבה, מפעמים, תראו את הסגנון, את האתון, את הקאות, את הדרך. כולם מתפעלים ממנו. איך בן הגורנישט? איך בן הגורנישט? הטירון הזה, הבחור שנכנס, זה מאוד מעניין, אני גם אנסה. אז הוא הולך לפינה, מוכל לעצמו שולחן קטן, ומתחיל. איך בן הגורנישט? איך בן הגורנישט? אני אפס. איך בן הגורנישט? עוד פעם ועוד פעם. הוא באמת מוכשר. ומאוד מאוד מאוד, בצורה דרגתית מאוד, כל המסתכלים, כל האוהדים עוברים מהכוכב ומצטופפים מול האדם החדש. מגיע 12 בלילה, צריכים לסגור את הבסדה. הוותיק מסיים את איך בן הגורן יש את ה... בוא נגיד, סונלת, מרים את הראש, אף אחד לא מסתכל עליו. איפה הוא כולם? איפה הקו? אם עומדים שם, מסתכלים על הטירון החדש, הוא אומר, החוצפה. הוא נמצא פה יום אחד, רק יום אחד, והוא כבר חושב שהוא יותר גורנישט ממני. החוצפה, רק יום אחד, והוא כבר מסיק את הגורנישט גאי, גם ממני. הוא גאווה, הוא האויב הראשון, לא בעלי מוסר. אדם שמתגאה, גאווה מונעת מאדם. המונמור הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם כותב בכל דעות, שכל הדעות צריכים למסעת אותם, להזעיק אותם, למשקל, ויותר מדי דבוני, לדבר, ולא יותר מדי שקר, אבל יש שתי מידות, זה מאוד רדיקלי, מאוד קיצוני. מקציר אותם, באיזה שתי מידות? ענבה. ענב? מה כתוב על משה? ויש משה, ענב? מאוד. המאוד, בדרך כלל המאוד מסוכן. אבל מעניבות, יש משה ענב מאוד. בעל לויטס יש יפנה, פרקי אבות. הוא חידד את זה, הוא עמיק את זה, ויש משה ענב מאוד כתוב פשוט פעלותך, מה כותב לויטס איש יבנה? מאוד, מאוד, ויש מרבוח, הוא עושה מאוד. אז משה הוא מתואר כענב מאוד, לויטס איש יבנה? מאוד, מאוד, שבא אחר כך, מאוד, 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 מאוד כפול, יש משה מאוד, מאוד. אז הגאווה מונעת מעצמנו את היכולת לחשוב על גדולה ועל גדלות השם, וגורמת לא שכחה במובן ששוכחים את הקדוש ברוך הוא כליל, או לא שמסיחים דעת, לא שחושבים על עצמנו. בואו לחשוב על הקדוש ברוך הוא. מה הפתרון לכך? מה הפתרון לגאווה? התרחבות, הייתי אומר, זה התרוממות. להרחיב את העירייה, לחשוב על דברים מעבר לעולם הקטן שלך, לצרכים הקטנים, דיברתי על זה לפני, להיות גדול, מבוגר, לחזין, ציטט, מישהי פה פעם שמע על משורר אנגלי בשם ג'ון קיטס? שם מאוד מאוד ידוע, זה רומנטיק ליטרצ'ר, ספרות רומנטית. אז יש פה, ציינתי לכם באנגלית, אני אתרגם, אבל זה מאוד קלה, כן. כל המקורות שציינתי זה מקורות על גאווה, וישמן ישורון ויבט, שמנת, אבית, כסית, אדם הופך להיות מושמן, חושב על עצמו, צור ילדך תשי, ותשכח אל מכל אליך. אז כותב ג'ון קיטס בשיר הזה, בדרך כלל לא מסתית, אבל כאן זה כל כך מדויק. מספר 13. שם, על החוף, כן, הכל זה מטאפורי, זה לא חוף ים, זה חוף, חוף. חוף מטאפורי, חוף מחשבתי. אתה עומד מול משהו גדול ממנו, כמו חוף. שם על החוף של עולם הרחב, אני עומד בודד, ואני חושב עד שאהבה ולהיות מפורסם בעצם תובעים לאפסיות, הולכים לאפסיות. כן, מה זה אהבה, מה זה fame, אדם מפורסם. בשקלול הכללי, כן. אדם שמפורסם היום, אף אחד לא יחשוב עליו ב-200 שנה. כל האתלטים, כל הסלברים, כל הכוכבים, אף אחד לא יחשוב עליהם. אנחנו כל כך קטנים כשמחפשים את האהדה, המפורסם, ולהשיג בחיים, בכותרות, בעוד 500 שנה. יספרו על האנשים המוסריים שביצעו ביצועים מוסריים, שחיו חיים של גבורה ושל מוסריות ושל התמסרות. מי שמחפש להיות famous, להיות מפורסם ולהיות... דרך אגב, למי שקורא אנגלית, יש איזה מאמר שנכתב בניו יורק טיימס, לא איזה בת בגילכם שהגיעה לאוניברסיטה ופתאום התקלה לה שיותר חשוב להיות אדם טוב מלהיות באינסטגרם עם חצי מיליון אוהדים. מגלת אמריקה, אבל היא כתבה את זה בניו יורק טיימס, כאילו זה דבר חדש. בסדר, במונחים, בספרים, ולכן סינציטט, אני ציטטתי את הגמרא במנחות שלדעתי, סליחה שזה עניין של ציצי, אבל אני חושב שהצבעים פה, כל הטון פה מאוד מאוד מדהים. היה רב מאיר אומר, כתוב בציצית, הוא ייתן אותנו זכרתנו כל מצוות השם. מה הכוח המיוחד של ציצית שאדם זוכר כל מצוות השם? מה זה דווקא ציצית? אז זה דווקא, זה דווקא נקודה היסטורית מאוד מעניין. מישהו יודע מה כותב רש"י? למה דרך הציצית אדם זוכר כל מצוות השם? מאוד מעניין. רש"י מייצר משהו לא קיים בגמרא, שהגמטריה של ציצית זה 600. כן. אם מוסיפים 8 חוטים ו5 קשרים, מגיעים ל-600 צורה. זה תוצר רש"י. לא קיים בשום מקום. הדבר היותר מקורי זה הגמרא במנחות. אני אספר לכם למה רש"י לא כותב את זה. תבינו עוד מעט למה, רש"י צריך לייצר משהו. אמר רבי מאיר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? למה התורה תמיד בוחרת בתכלת? בציצית, בבגדי כהונה, במלכות, לא בציצית, לא בתכלת. מפני שהתכלת דומה לים. לים דומה לרקיע. לרקיע לכיסא הכבוד. ואז אדם מסתכל על התכלת,
ובמונחים שלו היא מתרחבת. הוא יוצא מעולם הקטן שלו, לא חושב על הים, לא חושב על הרקיע, והחיבור בין הרקיע לעולם הרייזן באופן, והכיסא הכבוד בשמיים. מה אני לכם לבניכם? כל חטא זה התקבצות. שהדמיון שלך מתכווצת ומסתגרת ומצטמצמת וחשוב לך צריך הספציפי המיידי, ההילוץ הספציפי שאני חייבת ל... כל חטא זה החלפה לא טובה של דבר זמני עבור עולם נצחי. בכל דבר יש מחיר. והמחיר לדבר שאני רוצה אז אני חייב לשלם על עם העולם הבא שלי. יש סיפור, סיפרתי לבנים השבוע כי למדנו משהו איכשהו הגענו לשם ביוחד, ואני מנסה לספר סיפורים על התנאים, מי היו אנשים האלה, לא סתם אנשים אנונימיים, אלא אנשים שחיו משפחות, רבנים, תלמידים. אז רבי שמעון בר יוחאי, פעם איזה תלמיד שלו יצא לחוץ לארץ, יצא לאמריקה, והוא התעשר, הפך להיות עשיר גדול. ופתאום כל התלמידים נקיים בו, יש אייפון 7, אז כולם רצו להגיע לחוץ לארץ. מוכר. אז רבי שמעון בר יוחאי הוציא את כולם לבקעה, לבקעה של הר מדון. דרך אגב, זה הטקסט היחיד שמשייך את רבי שמעון בר יוחאי למדון, הרי אומר למירון, מ"ם דלת ו"ב נ"ם, עובר להיות מירון, טקסט היחיד, אין טקסט שמשדך אותו, שמזהה אותו כאדם שחי במירון. הוציא אותם ממש כמו פה, יש הר שם, הוציא אותם לבקעה, ואמר להרים, הרים, הרים, בקעה, בקעה, תוציא זהב. פתאום הבקעה מלאה מתמלאת בדנרי זהב. אומר לתלמידיו, מי שרוצה, מי שמחפש זהב, הנה, יש לכם כאן פה בארץ. כך. ככה, מדיים לעשות שכל כך מצרים לחוץ עם הסקיות, ואומר, רגע, אבל תדעו לכם, מי שמקבל שכרו בעולם הזה, מקבל שכרו בעולם הבא. יש לכם, רוצים את הזהב, תיקח, בבקשה. יש לכם, אבל מי שמחפש איזה זהב בעולם הזה, זה יבוא על חשבונו בעולם הבא. זה טכניקה, מה אתם עושים? כמובן, אצלנו זה לא ככה החגול השני, אבל בדרך כלל צריכים לחשוב, מה רוצים? רוצים להשקיע בעולם הזה, או לחיות בעולם הזה בצורה בריאה, בסדר, אבל להשקיע בעולם של הרואים, מי שקשה לראות. כל זמן שאדם חוטא, בדרך כלל, לא משנה את החטא, הוא מסתגר, הוא מסתגר. אני מסתכל, לא רואה את התמונה הרחבה שהם יותר חשובים. אבל גם במידות, קוראים לזה פרספקטיבה ופרופורציה. תשמע על הפרופורציות, לדעת שיש דברים רחבים יותר וחשובים יותר. אז הצבע הזה מרחיב את האופקים. הצבע הזה מוליך אותך למקום אחר. חושבים על העולם בצורה רחבה ולא בצורה מצומצמת, זה נותן לאדם את הכוח לחשוב על דברים גדולים, נצחיים ולא על דחף הספציפי הזמני. זה מה שרב לוינשטיין המליץ לנו. להגיע למצב שלא חושבים על עצמנו, ובזה כמובן אני מלמד, בנים, אני מלמד מוסר של סלובודקה, כי בתמרת המוסר, הגיחה הראשונית הייתה אמירה שאדם הוא הבל, והחיים הוא הבל. האדם הוא פגיע, האדם הוא עומד לכישלון, לחיים מסביבנו, חיים חשוכים, נכשולים, סכנות. זה המוסר של רבי סול סלנטר ותלמידיו. והתפתח בסוף מאה ה-19 אמירה אחרת, שעד נסיכה. הקדוש ברוך הוא יצר אותך כמושל בעולם, כהשיא של הקוסמוס. אבל זה מגביר ציפיות. קוראים לזה מוסר of empowerment. לא לדכא את האדם, להגדיל את האדם. לא להפוך את האדם לאיזה אדם מומלל ומסכן שלא יכול לעשות כלום וחייב לשמור את ה... כדי שהוא לא יסתכן. אלא כשבעל יכולת, שהקדוש ברוך הוא מצפה דברים באמת גדולים. והציפיות האלו מחייבות. יש הרבה הרבה טונים שאנחנו מכניסים בגישה הזאת, אבל כמובן זה הרבה יותר מודרני. קשה לאנשים לפעמים לקרוא את הספר מסילת ישרים, או ספר מוסר קלאסי שמדבר על עולם חשוך ועולם שהוא חסר ואין לו משהו ואין לו תוכן. ואני מאוד מאוד דתי, ואז אני יוצא מהבית מדרש, אני הולך ל-SUV עם הטלפון שלי ואני טס לחוץ לארץ. אני יוצא נתק בין המודעות הדתית לבין החיים האמיתיים. והנתק הזה הורס. המגמה בחיים זה ליצור משהו אחיד. עבודת השם האחידה. אני נמצא בית מדרש, אני אותו אדם שנמצא בבית, אותו אדם שנמצא בעבודה, אולי הביטויים קצת שונים, אולי הבגדים קצת שונים, הפעולות קצת שונות, אבל צריך להיות מרקם אחד של עבודת השם. ברגע שיוצא מידור, בית המדרש, אני מדבר על עולם שהוא חשור, לא, ברור. אני רק אומר שהעולם שלנו המדרני, עולם של יכולות, של פוטנציאל, עולם השיר, עולם שחיפה. אדם אומר רק את המוסר שמתאר את העולם כעולם של הבנים, בלי משמעות,
אז הרב וחצי שומר, נקרא, אין לנו מספיק זמן, אבל נקרא את הרמב״ם בהמשך, היכי הדרך להבטו ויראתו, הרמב״ם כותב, בשעה שהתבונן האדם במעשיו ובדבריו הנפלאים הגדולים, זה הרמב״ם מפורסם תחילת הלכות יסודי התורה, איך אדם מגיע לבת השם, שהתבונן האדם במעשיו ובדבריו הנפלאים הגדולים, אדם מסתכל בסביבה, בעולם, בקוסמוס, יורד עם כוחותו שאין לו ערך, נפגש עם הנצח, פלוקייטס, מיד הוא אוהב, הוא משבח, הוא מפואר, הוא מתאבד, תאווה גדולה, לדע, השם הגדול, שם הנפש אלוקים לכל חי. אדם שנחשף לגדלות, לפאר, לנצחיות, לרחבות של הקדוש ברוך הוא, מתאהב, מתחבר, מתלהב, ומה התוצאה המשנית? אני אדגים את זה. ראשון הרצה מנשי, שורה שלישית, אוך השם מחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו. אדם שנפגש עם תרבות השם, נרתע, ויודע שורה רביעית, שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה, לפני תרים דעות. זו גירת שמיים. מה הגורם הכי הכי עוזר ליראת שמיים ולניבות? מפגש עם גדלות השם. וזאת כמובן הוויכוח ההיסטורי, מה גורם למה. שפלות האדם מובילה לידי גדלות השם, אדם שמרגיש שפל, אחר כך מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, או ההפך. גדלות הקדוש ברוך הוא מביאה לשפלות האדם. אחרי שאני מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אז אני יכול לראות את עצמי בפרופורציה נכונה. והרמב"ם ברור, הוא מתחיל עם אהבת השם, התפעלות, הבנת רחבות, גדלות, משבח, מפורר את סמנה שלי לכל חי, ואז אני יודע כמה אני קטן, כמו כיס. אני רואה את העולם, וכל הדברים הקטנטנים של הקטנים שלי נמחקים ונשחקים. כי הגדלות נותנת לי פרופורציות. אוקיי, זה פחות או יותר חצי השיעור. פחות או יותר חצי השיעור. מי שרוצה זה נכתב, השיחה הזאת שהייתה, כי שיחה נכתבה בבית זוי, באור פניך. אני אמליץ לקרוא את השיחה, גם בעברית, גם באנגלית. תודה. אוקיי, שבת שלום, שבת שלום. הוא גם שכן שלי, אז אני לא רוצה שכנות לא טובה. אחרת הייתי ממשיך. תבנה מקום.
יש כאן משמעות, ניקח אותה לו לכיוון, נעשה עם דבר. נכון, כן. ויש את זה בקטנה. נכון, נכון, נכון.
כן, חדר ראשון, כאילו זה הפשט.
כדיר או כדיר? אני חושב את זה.
Yeah. just knew. Yeah. How's it going so far?
Thank you.